הן יסודות הנישואים של הבית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 90 מתחילים את פרק ט' שליטה בכעס. כן, כפי שראינו בפרק ח' דיברנו על גורמי הכעס, כרגע אנחנו מדברים על שליטה בכעס. איך אנחנו בפועל שולטים בכעס, איך מפרקים אותו, איך מפיירים אותו. לאחר שדנו בפרק קודם בגורמים לכעס ובדרכי התגובה של בני האדם, לפני כעת להתבונן בדרכים לשליטה בכעס. מכיוון שהכעס הוא תולדה של גאווה פגועה, ניתן לומר בקצרה כי כדי להשתלט עליו, עלינו. כלומר, מכיוון שאמרנו שהכעס ביסודו הוא קשור לגאווה, הוא יונק מנה, כלומר הכעס הוא בת, הוא תולדה של גאווה. כן? הוא תולדה. כמובן שכאשר אדם כועס הוא גם מקרין, הכעס מקרין על שורשו. ממש כפי שאנחנו זומרים ענף, בזה אנחנו חזקים את השורש. כמו כן, כאשר אדם הוא כועס, הוא עושה את פעולת הענף, הוא גם מחזק את השורש, את שורש הגאווה, זה ברור. כן? אבל מכיוון שסוף סוף הכעס שורשו הוא בגאווה, ממילא הדרכים להתמודד עם הכעס או לפרק את הכעס קשור באופן ישיר בטיפול בגאווה, כן? במוקד הגאווה עצמה. כן? איך נעשה הטיפול בגאווה? איך מטפלים בדיוק? מה, האם מכניסים את היד אל תוך האש של הגאווה בידיים חשופות, נוכל לחבות את האש? הגאווה היא כמו אש, איך אנחנו מתמודדים עם האש הבוערת הזו? מהי הדרך למעט אותה? א', למעט את הדימוי העצמי המופרז. כן? המילה למעט היא מילה כללית, צריך לדעת איך עושים את זה כמובן, איך אנחנו נראה, אבל למעט את הדימוי העצמי המופרז, כן? זאת אומרת, זה לב המלך. לב ליבה של הגאווה זה הדימוי העצמי המופרז. כן? ב', לחקור. האם איננו מגזימים בערכתנו את הפגיעה? וכך הם פני הדברים בדרך כלל. זאת אומרת, זה שני כיוונים. אחת היא למעט את הדימוי העצמי המופרז. לא לחשוב שאנחנו כאלו חשובים. ממילא, אם אנחנו לא כאלו חשובים כמו שחשבנו, אז אין לנו סיבה לכעוס כאשר מתייחסים אלינו לא כמו אל מלאכים, או לא כמו אל הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. בסדר, אנחנו סך הכל בני אדם פשוטים, אנחנו לא צריך לזלזל בנו כמובן. לא, אין הכוונה שנבליג על כך שתולשים את שערותינו או את אחד מצבעותינו, ודאי שלא. אבל לא צריך להגזים, לא כל ניואנס, כל חסרון של ניואנס קל בגינוני כבוד, יוציא אותנו מהכלים, כי אנחנו לא כאלה חשובים. אנחנו לא, אנשים לא צריכים להתייצב בפנינו, כמו שמתייצבים למסדר המפקד, למסדר המגד, או למסדר המבס, או מי שזה לא יהיה. לא, אנחנו אנשים, בסדר, אפשר גם להגיד לנו בוקר טוב בפשטות. לא צריכים בוקר טוב אדוני, לא צריך להיות גינונים, לא שפת גוש, להתחנפות, וביטול, והשתחוויה ופישוט ידיים ורגליים. לא צריך, אנחנו אנשים, בסדר. אנחנו נבראנו בצלם אלוקים כמובן, אנחנו לא מזלזלים בעצמנו. אבל לא להפריז יתר למידה ולדרוש כבוד שלא מגיע לנו. לחקור האם איננו מגזימים בערכתנו את הפגיעה. וכך הם פני הדברים בדרך כלל. להתגבר על הדחף, להגיב בכעס על כל פגיעה. זאת אומרת, יש פה שלוש דרכים. כן, שלוש דרכים. האחת היא קודם כל, נוגע ישירות למיעוט, כן, הצלם של הגאווה, מיעוט הדימוי העצמי המופרז. הדבר השני, לראות ולהתבונן מה עשו לנו אופי הפגיעה, אם אנחנו לא מפריזים בערכתנו את פגיעה. אפשר לומר זה קשור, א' קשור לב', או ב' קשור לא', יכולת להעריך, אם אנחנו לא מגזימים בערכתנו את הפגיעה, הוא קשור באופן אוטומטי להורדת מפלס הגאווה. הדברים קשורים זה לזה למען האמת, ולהתגבר על הדחף להגיב בכעס, זה עוד תרם, כן, מיעוט הדמות של הגאווה, אלא פשוט להתגבר. כלומר, גם אם מתעורר בנו כעס, לעמוד בפניו, להתגבר על הדחף, להתגבר על הדחף. למרות שסיבת השורש לא נפטרה עדיין, מעין עזרה ראשונה, כן? למרות שסיבת השורש לא נפתרה, אנחנו מתגברים ונמנעים מהתגובה הספונטנית של הכעס, למרות שיש לנו עדיין לטפל בשורש. אלו דברים שהוא מציע, אלו דברים שהוא מציע. הרב קוק, כן? כשהוא בא לנתח את הגאווה, הוא מביא ארבעה יסודות של הגאווה, שהגאווה לא תיתכן מבלעדיהם, והוא מונה אותם מן הקל אל הכבד, או כן, מן השורשים אל הענפים. הוא אומר, הסיבה הראשונה לגאווה היא אהבת האדם את עצמו בטבע. כלומר, בטבע האדם אנחנו יותר קרובים אצל עצמנו. אדם אוהב את עצמו בטבע. הוא מקושר, כן, לנטיותיו, להרגשותיו, לצרכיו, לרצונותיו. הוא אוהב את עצמו בטבע. באופן טבעי, אדם אוהב את עצמו. הוא מקושר לעצמו, הוא מקושר למהלך החיים הטבעי שלו, שזורם בתוכו. הוא מרגיש את עצמו. הוא חש ומקושר לנוכחות, נקרא, המיידית שלו. אהבת אדם את עצמו בטבע. אפשר לומר, אוהב את גופו, אפשר להגיד, אוהב את אהבותיו, לא. אבל הוא מקושר למהלך החיים, כן? הטבעי שלו. זה בולט מאוד אצל ילדים קטנים, תינוקות, ילדים, גם אצל מבוגרים, אבל אצל ילדים זה מופיע בצורה הטהורה. כלומר, אם רוצים להבין מה זה אהבת עצמו בטבע, מסתכלים על ילדים. כן? כי אצלנו זה כבר לא סתם אהבת עצמנו בטבע, זה כבר לא טהור. אצלנו כבר מתלבש על זה אהבת עצמו יותר מדי. זה כבר התוספת. ככל שאדם מתבגר, יצר הרע מכניס את יסוד ההפרזה, מה שנקרא. הפרזה. אצל תינוק, אהבת עצמו היא מאוד טבעית. היא לא עוברת את הגבול. יש לה גבול מאוד ברור. קצת דומה לחיות, כן? חיה אוהבת את עצמה, לכן כשהיא רעבה, היא מחפשת טרף. אבל כשהיא שבעה, היא כבר לא מחפשת. יש גבול. אבל זה היסוד הראשון. על זה זה מתפתח, כלומר. הקישור שלנו, כן? אהבת עצמו בטבע, הקישור שלנו לאינטרסים הבסיסיים של הקיום, זה נקרא אהבת עצמו בטבע. כן? על גבי זה, יש אהבת עצמו בטבע יותר מדי. יותר מדי זה כבר התוספת. זה התוספת. כן? הטעות השלישית היא טעות דמיונית, טעות דמיונית, שהוא מוסיף, כן, על עצמו מעלות שלמעשה אין לו, אלא הוא מכפיל את הערכים שלו. אם הוא נגיד חכם ככה, הוא ידמיין שהוא חכם ככה. זה טעות שלישית, טעות דמיונית. כלומר, ייחוס ערך לעצמו פי כמה וכמה ממה שיש בו באמת. טעות דמיונית. טעות רביעית, טעות דמיונית גם היא, כן? שמכיוון שהוא חושב שהוא בעל ערך, הוא ינסה לחזק את מעמדו בחברה בדיבור ובמעשה. כלומר, תנו לי את הכבוד המגיע לי. ראו ערך המן שבעצם דרש או קיבל רשות מן המלך, חשברוש, שכולם חייבים להשתחוות לו. זה טעות נוספת, כן? אם כן, אהבת עצמו בטבע, תוספת אהבת עצמו בטבע על ידי ריבוי תאוות, פשוט תאוות, כל מיני סוגי של תאוות. שלוש, הדמיון בא וחוגג על אהבת עצמו בטבע, ומדמיין ומצייר כאילו חשיבותך. מי יודע מה? דלת, טעות דמיונית נוספת, שמכיוון שאני כזה חשוב ונכבד, הרי שצריך לכבד אותי, צריך להתייחס אליי כראוי, והטעות החמישית, אומר הרב, שהיא באמת הבסיס של הכל, כך הוא אומר, למרות שהיא חמישית, כן, כלל הכל, שכלות בידיעת המעלות האמיתיות מהן. כלומר, אומר הרב, שכל מה שאמרנו עכשיו, כל הארבע אלו, לא היו יכולות להתרחש, אם אדם היה יודע מהו כבודו באמת. כי מה הסיבה שאדם מתגאה? כיוון שהוא מרגיש בעל כבוד. האם זה נכון שאדם הוא מכובד? התשובה היא כן. למה הוא מכובד? כי הוא נברא בצלם. מה זה אומר שהוא נברא בצלם? שצריך לעבוד, הקדוש ברוך הוא. נמצא שגאוותו זה ביותו עבד השם. אבל שאדם לא עושה את החשבון הנכון, הרגשת הכבוד הספונטנית, הטבעית שיש בו, כן? היא פשוט נגזלת, נלקחת, מוטה, מתועלת על פי היצר הרע, ואז הוא הולך לגאווה. אני ואפסי עוד. במקום שזה יהיה, אני אפס והקדוש ברוך הוא אחד, כן? ואז כמה שתהיה אפס, ככה מספר יגדל. במקום אני אפס והוא אחד, אני ואפסי עוד. כלומר, זה הגאווה השלילית. אומר הרב, שכלות הכל, כלל הכל, שכלות בידיעת המעלות האמיתיות מהן. כלומר, מה זה באמת גאווה? מה זה גאווה קדושה? והגבה לי בו בדרכי השם. שאתה מתגאה ביותך עבד השם. אתה לא מתגאה בפני אנשים. אתה לא מתגאה בפני אנשים שאתה עבד השם. אתה מתגאה, אתה מרגיש רוממות הרוח על עצם העובדה שאתה קשור לקדוש ברוך הוא. אתה לא מתגאה בפני אנשים. אני עבד השם, זה לא קשור, זה גאווה סתמי. אלא אתה מרגיש רוממות רוח, התבלטות, זקיפות קומה, משמעות. זה נקרא גאווה. אחרי מה זה גאווה בהגדרה היסודית שלה? התרוממות. שאלה, ממה אתה מתרומם? אם כל ההתרוממות שלך בנויה על האפסיות שלך הפרטית, כן? בלי הקישור לקדוש ברוך הוא. ההתרוממות הזו לא שווה שום דבר. אבל אם ההתרוממות שלך זה מכיוון שאתה משתחווה למלך, השתחווה למלך והשתחוו לך, אם ההתרוממות שלך זה בגלל שאתה מסונף, מחובר, יונק מהשורש, אין שום בעיה, אז מה הפלא שאתה עלה? מה הפלא שאתה ענף רענן? מה הפלא שגודלים עליך פירות נפלאים כאלו? אתה יונק מן השורש. אבל כל ההתכוונות שלך זה לשורש. אתה לא דן את עצמך כמשהו מחוץ לשורש. לכן הגאווה הזו היא גאווה מאוד חיובית, מה שנקרא גאווה ענוותנית, או גדלות ענוותנית, אין ביטוי מעניין, גדלות ענוותנית, מלאה ענווה, מלאה ביטול אל השורש. כך אומר הרב, אם כן, יש פה שלוש היבטים, או דרכים, מיעוט הדימוי המופרז, כן? האם אנחנו לא מגזימים בערכתנו את הפגיעה שקשור לאלף, והתגברות על הדחף להגיב וכעס על פגיעה שזה בבחינת אחרי המעשים. כן? פעולה מעשית שנועדה לבלום את עוצמת הגאווה הפנימית ולא להניח לו להתפרץ הלכה למעשה. למרות שהיא עדיין עצורה בתוך הנפש, בבחינת שורש, פורה, ראש ולענה, אנחנו חייבים לבטל אותה מנקודת השורש, אבל עזרה ראשונה, מה טוב ומה נעים, לעמוד בפני הדחף של הכעס ולא לתת לו להתבטא. נכון, זה לא נוח. זה יוצר לחץ פנימי, לא פשוט, אבל זה עזרה ראשונה. כן, ברוך אתה, אדוני, בכל עולם שהכל עניין נורא. ארבע? הרב קוק?
כן.
של הרב. טעות דמיונית נוספת, שמכיוון שהוא חושב שהוא בעל מעלה, הוא ינסה לחזק את הרושם הזה בדיבור ובמעשה. כלומר, כלפי הציבור, כלפי הציבור. שופו, שופוני, אנש, כן? תסתכלו עליי, זה הכוונה, פשטות, שופוני אנשים. לא יסתפק בעצם התחושה הזו, ינסה לתת לה, כן, בעצם תוקף, גם מצד יחס החברה כלפיו. הוא מאוד יקפיד על מי שלא נותן לו את הכבוד, ומאוד יפרגן ויעודד את מי שנותן לו את הכבוד. כן? זה היחס שלו. כן, איך הוא יקפיד על אנשים שלא נותנים לו כבוד? לא תמיד באלימות, אבל יכול... בצורת היחס כלפיהם, להפלות אותם לרעה, לא להתייחס אליהם, לתת להם להרגיש שהם בעצם פשעו, כן, עבו, חטאו כלפיו. בעצם עובדה שהם לא משתחווים לה. ומרדכי, לא נע ולא זע, כן, לפני המן. כן? כל מי שלא נע ולא זע לנוכחותו, כל מי שלא אומר אחריו אמן, כל מי שלא מוחא לכפיים, הוא בעצם אויב. הוא התייחס אליו ביחס עוין, הייתי אומר, מה שיחס עוין. הוא יבטס בכל מיני דרכים. כן, כמו שאמרתי, בהתעלמות, בפגיעה עקיפה או ישירה באותו אדם, כן? אבל אדם הזה מבחינתו הוא אדם מסוכן, כי הוא מורד במלכות. מלכות מדומה כמובן, זה מלך בלא כתר אגב, תן. אבל מבחינתו אדם הזה הוא עוין, כי הוא מחבל, מסכל, כן, את מזימת הגאווה שלו.
זה גורם לגאווה או זה משהו שיוצר
לגאווה? מה גורם?
הארבע.
הארבע הוא מחזק את הגאווה. הוא נותן לה ביטוי, כן? הוא נותן לה ביטוי מחוץ לרושם שלה בתוך הנפש. כל הדברים הראשונים זה דבר שמתרחש בתוך הנפש פנימה. אהבת עצמו בטבע, אהבת עצמו יותר מדי, כן? דמיון ראשון, כן? שהוא בעל חשיבות, דמיון שני, טוב, עד לכאן, דמיון ראשון, כל זה מתרחש בפנים. כל זה שייך לציור הגאווה, זה מתהווה בפנים, כן? מספר ארבע זה כבר כלפי חוץ. כלומר, אני משיק את הגאווה שלי בחברה ונותן לה תוקף, כן? ומבקש הכרה על כך שאני חשוב. הסיבה החמישית היא סיבת השורש שנעוצה בעצם בהבנה הכרתית. מה זה בעצם גאווה? מה זה גאווה אמיתית, נכונה? כן, זה העניין. טוב, מה? סליחה? כן. יש שאלות על מה שנאמר עד עכשיו? שרוצה לראות משהו? המתת הגאווה. אדם שהוא באמת ענב, כמעט ולא יגיע לידי כעס. כי אין לו גאווה מופרזת. צריך להבין את זה יותר. דיברנו על זה בריחוש, דיברנו על הלל ואותם, אותו בריון, אותו פושע ישראל. הרי לפי מה שהסברנו לאל, תגובת הכעס מתעוררת רק אצל אדם שמרגיש שהזולת מהווה איום על גאוותו המופרזת. נו, אז איך הדבר הזה נפטר? תחושת האיום הזה נפטרת על ידי הענווה. הענווה היא המידה הנעלה ביותר. אליה יכול היהודי לשאוף. ועליו להתאמץ כל חייו כדי לקנותה. למרות שמעטים עם האנשים אשר זכו להגיע למידת הענווה האמיתית, אפילו השגה חלקית של מידה זו היא חשובה וחיונית. לפי דבריו, לא כך הסביר את זה, אולי בהמשך, אבל למה אדם ענב הוא לא כועס? למה הוא לא כועס? כאשר לא מכבדים אותו. אפשר להגיד פשטות, הוא לא חושב שהוא חשוב. אבל באמת ענב הוא לא חשוב? ענב הוא לא חשוב? אולי שענב הוא חשוב. אז למה ענב לא כועס כשלא מכבדים אותו? כי הוא יודע שזה לא... למה זה לא מבטל ממנו שום דבר?
כי אותו כבוד הוא לא... הוא לא משפיע או מוריד
מהתחושת הקיום שלו. כי הכבוד שלו הוא בעצם לא נלקח מאישור הבריות, אלא... מנשמתו. זה הסבר מאוד מאוד יפה. לא, זה הגיוני. יפה מאוד. כלומר, אתה אומר, הנפתן לא נפגע. מדוע? כי מי נפגע? האדם הכועס הוא אדם שנפגע כאשר לא מאשרים את חשיבותו. והחשיבותו, כל תוקפה זה דווקא כאשר מאשרים אותה. כן? למה חשוב לו שיאשרו? למה הגאוותן חשוב שיאשרו? כי הרי חשיבותו היא דמיונית, נכון? כך אמרנו. הרי הגאוותן, יש לו טעות דמיונית. עכשיו, הוא באמת מרגיש בתוך תוכו שמה שהוא מייחס לעצמו, הוא לא דבר אמיתי. וכדי לאשר את זה, הוא חייב לקבל גושפנקה. מכיוון ש, כן, ציור הגאווה הוא דמיוני. הוא מרגיש אם כן שאין די במה שהוא מדמיין, וחייבים לחזק על זה על ידי אישור מבחוץ. וממילא הדעה של כל אחד ואחד מן הסובבים שלו, אותו, היא מאוד חשובה, לא. ואם אחד לא מאשר, יש בזה כבר פיק פוק. אחד שלא מאשר את מלכותו, יש בזה כבר מרידה במלכות, כאשר האישור הוא תלוי, כן, בגורמים חיצוניים. יפה. לעומת הענוותן, שהוא קונה את כל חשיבותו מחיבור עמוק לנשמתו. זה דבר ראשון. מה עוד הסיבה שהענוותן לא נפגע כשלא מכבדים אותו כראוי, כן?
זה לא רוצה השם.
מה?
זה לא רוצה השם.
כן, אבל...
זה מה שעושה.
זה לא רצון השם. זה לא רצון השם בגלל הסיבה שהוא ציין. זה לא רצון השם, כי אין לך מה להתפעל מזה שלא מכבדים אותך, אני מכבד אותך, כן? זה הסבר שורש למה שאתה אמרת. אבל מה עוד הסיבה, כן?
כי הוא לא בפני עצמו. כמו שהוא חלק, אז יש עוד הרבה חלקים, וכולם בעצם שלם אחד. זה לא סותר אחד השני.
כולם שלם אחד. מה אתה בעצם?
כל המציאות.
אז מה אתה בעצם אומר? שלא ייחסו לי מעלה מסוימת, הרי אני ממילא מודה שאני לא שלם.
אני לא שלם וגם...
אני לא שלם. אתה לא מייחס לי מעלה. נכון שאין בי את המעלה הזו. יש את זה לפלוני, לאלמוני. אני לא כולל את הכל בתוכי. מה? זה מה שרוצה לומר?
גם.
יפה. מה אתה אומר, יואב?
הוא יודע את מקומו, לכן שום דבר מבחוץ לא יכול
להעריר
את מקומו.
זה פחות או יותר. פחות או יותר. אלא אם כן התכוונת להגיד משהו אחר. זה קצת דומה, נכון? הוא יודע את מקומו.
כאילו שלם עם מקומו.
רגע, אתה רוצה לומר? זה לא קצת דומה למה שאסף אומר. זאת אומרת, יודע את מקומו, הוא לא מייחס לעצמו דבר שאין בו. זה מה שרוצה לומר?
כי אז הוא לא מתעצבן, שמתעבר אותו.
כן.
הוא לא מתעבר למידות של אחרים,
כן. זה קצת דומה למה שאתה אמר, זה קצת דומה למה שדניאל אמר, כן? בכל מקרה, הוא קונה את התוקף שלו בכלל מאמת פנימית, כן? שהיא לא תלויה באישורו של כזה או אחר. זה לא משנה אם פלוני אומר שאתה כזה או לא אומר שאתה כזה, זה לא מלא ולא מוריד. אתה יונק את אמיתת מציאותך ממקום הרבה יותר פנימי, כן? נכון, נכון. מי שרוצה להוסיף משהו לדבר הזה, כן?
מזכירים מהשיעורים הקודמים עם הלל,
כן.
שהוא יכול גם לראות
באותו אחד שמנסה לפגוע בו, יכול לראות אחריות עליו, כלומר, שיכול לראות מה הוא זקוק בעצם, ושהוא בעצם יכול לראות בזה כניסיון, כאיזשהו משהו שבא, כאיזו הזדמנות להתעלות.
הוא מעביר בכלל את כל הזירה אליו, כן? צריך לטפל בו.
כן, או זה, גם, מצד אחד הוא רואה ניסיון שיכול להתעלות ממנו, מצד שני גם כן, הוא מבין שהבן אדם הזה זקוק כנראה על ידי שהוא פוגע, הוא בעצם אומר שהוא חסר לו אהבה וכולי, כמו שהילל עשה על
כן, 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 כן. זה מדרגה מאוד גבוהה. כן, זה ענוותנות שהיא גם פעילה, היא לא רק סבילה ומכילה, היא גם פועלת, כן? לא זולת. זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה. יפה, יפה. עכשיו, צריך לשים לב לנקודה הזו. מי שרוצה להגיד מה, להעיר משהו, להוסיף, דברים, התשובות שניתנו עם תשובות טובות, מספקות, בסך הכל. למרות שמעטים אנשים אשר זכו להגיע למידת הענווה האמיתית, אפילו השגה חלקית של מידה זו היא חשובה וחיונית. זה על פי הכלל הגדול, כן? שניסח אותו יפה הרב קוק, כן? מה שנקרא, מעט ענווה, למרות שהיא מועטת, זה דבר קטן מדבר גדול. כיוון שענווה בכללה היא מעלה מאוד מאוד עליונה, ממילא, אם יש לי מעט ממנה, זה הרבה מאוד. זה הרבה מאוד. או כלשונו של הרב מוסר אביך, כל דבר של שלמות שאדם עוסק בו, כל העולם מקופל לפניו דווקא בפרט זה. כלומר, כשאתה עוסק ברצון השם יתברך, אתה צריך להבין כרגע שכל העולם מקופל בתוך הפרט הזה. כי אתה עוסק ברצונו. ומכיוון שרצונו יתברך הוא כולל, ממילא הוא כולל את הכל בתוכו. כלומר, אם עכשיו אתה עוסק, ואני יודע מה, לימוד זה דבר גדול, אבל לפעמים עכשיו אתה עוסק בשריחת הנעליים בבוקר, אתה קושר, אתה שם את הנעל וקושר את שמאל לפני ימין, ומלביש את ימין לפני שמאל. אם אתה עושה איזה בהתכוונות לקיים את רצון השם, כרגע אתה לא צריך לרדוף אחרי שום דבר אחר, למה? כי כל העולם נמצא בתוך פרט כזה. מה פירוש כל העולם נמצא בתוך פרט זה? אחרי זה גם תתפלל יותר טוב. זאת אומרת, זה גם מועיל לעניין התפילה, זה מועיל לעניין הלימוד שיבוא לאחר מכן. כאילו כל התכנים, כולם כלולים בפעולה הזו שאתה עושה. ענווה זה דבר כל כך גדול. כל עניינו זה התכללות, ענווה, זה התכללות בשורש המציאות, ענווה. ממילא שאתה מקבל קצת ענווה או משיג קצת ענווה, למרות שזה קצת, זה הרבה. כי זה דבר קטן מדבר גדול. אנחנו רגילים לתפיסה החיצונית המערבית, הכמותית. ממילא שאין לך הרבה, אין לך. שאין לך 100 שקל, יש לך רק שקל, שקל זה לא הרבה. זה שקל. יש 100 ויש שקל. אבל מה נאמר, אם השקל הזה הוא, לא ניקח שקל, ניקח כפתור. יש לך כפתור, ולמישהו אחר יש חליפה. אתה יכול להסתפק בכפתור בינינו. מה זה כפתור? לעומת חליפה. זה לא רציני, כפתור. מה אני יכול להגיד? דבר קטן מדבר גדול. אבל אם הכפתור הזה הוא מחליפתו של הבעל שם טוב, אם הכפתור הזה הוא כפתור החליפה של צדיק עליון, הכפתור הזה למרות שהוא קטן, אבל הוא יונק בעצם ממהות גדולה. הוא כפתור חליפתו של צדיק עליון. אני לא יודע מה כל אחד מרגיש ביחס לאינסטרומנטים כאלה של צדיקים, אבל בכל אופן אנחנו יודעים שיש במסורת סיפורית צדיקים, ואפילו הרב קוק כך מספר את המסורת, תפרו לו כיפה, כן? כמדומני ממעילו של אחד מאדמורי חב"ד הגדולים. והכיפה הזו הייתה חביבה עליו מאוד. נו, כולה הכיפה הפשוטה, אפשר לקנות כזאת פה אצל מרדכי בשקל 2-5 שקלים, אני יודע כמה אפשר. כיפה כזו בצבע שחור, כמה שחרדים, כמה שחור. אבל זה עשוי מהבד של המאי, כן, של... ממילא, אותו דבר ענווה. מכיוון שענווה זה מידה שכל עניינה, זה ביטול אל השורש, לכן אפילו מעט ממנה זה מאוד הרבה. אפשר לראות זה אפילו בעניינים חומריים, כמו זהב למשל. מכיוון שזהב ערכו רב, כן, ערכו רב, אז אם אתה מוצא עכשיו 25 גרם זהב, זה מאוד משמעותי, אתה לא זורק את זה לפח. זה דבר קטן מדבר גדול. אז ודאי שהיית מעדיף אונקייה של זהב, אבל אתה לא זורק לפח 25 גרם. לא יודע כמה זה שווה בשוק היום. לא יודע. כן? לכן שיש מתכות יותר יקרות. לא יודע. אולי פלטינה, אולי לא יודע מה. אבנים טובות. אבל בכל אופן רואים שדבר קטן מדבר גדול, יש לו ערך. לא מזלזלים. כאשר ישקלו שוקלי הפנינים לרוב יקרם, אומר המסילת ישרים, ששלמי הדעת הם מדקדקים במצוות בדקדוקים עצומים. מה אתה כך מדקדק? קלה כחמורה. למה? אתה לא מבין. הדקדוק הזה, זה בעצם פיתוחי החותם בכתרו של מלך. מכיוון שזה פיתוחי חותם בכתרו של מלך, מלך חשיבות לכל דקדוק. אתה לא יכול להסתפק רק בצורת הכתר בכללות. כל משיכת מכחול, כל חריטה, ולו הקטנה ביותר, יש לה משמעות, כי בכתרו של מלך. לכן אפילו מעט ממנה זה דבר מאוד גדול. קשה לתאר לאיזה זכויות ואיזה זכיות אדם יכול לזכות שיש לו אפילו מעט ענווה. מעט ענווה. מעט ענווה. כן. מה זה מעט ענווה? ביחס לדורות ראשונים, אתם מבינים שאנחנו ביחס לדורות ראשונים, ממש כלום, כן? אם המוראים היו אומרים, אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים. ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, אלא כשאר חמורים. אז אם הם אמרו את זה ביחס לראשונים, מה אנחנו נגיד? כן. אז מה זה ענווה בזמננו? בחילה שאני אומר, מה זה קצת ענווה בזמננו? הרב ויגון. זה ביחס, אני קורא שאתם לא מקפידים עליי שאני מעמיד בכבודו של הרב, אבל אתם מבינים שקצת ענווה, זה אצלנו, הענבים הכי גדולים שאנחנו מכירים בדור הזה, זה קצת ענווה ביחס לדורות. כן. אבל לא, בסדר, אפשר גם פחות מזה. אפשר גם ענווה שלנו, אנשים יותר פשוטים, כן? יותר נמוכים מהרב. אז אפילו ענווה קצת שלנו, קצת ענווה זה כבר דבר גדול. רוצה לומר, קצת ענווה יכולה להעניק לאדם הרגשה של שלווה פנימית עמוקה מאוד. ענווה זה כוח שמאפשר לאדם להכיל. האדם הענב הוא אדם כולל. כמו שהוא מתכלל, כך הוא כולל. יש לו לב רחב להכיל הכל. הוא יכול להכיל צורות התנהגות שונות, צורות דיבור שונות, מצבים שונים. למה? כי הוא יונק מגדולה של מעלה. ועל פי המשפט האלוקי, שאדם באמת מתבטא לריבונו של עולם, אפילו במידה קטנה, ממילא יש לו עיניים אחרות לגמרי. הוא רואה כל דבר בצורה שונה. לגמרי שונה. הוא מסוגל להכיל. אבל גאוותן לא יכול להכיל. הוא יכול להכיל רק דבר אחד. את מה? את עצמו. גם את זה לא מכיל, לא משנה, אבל... כן, רק את עצמו. כל דבר שדורש ממנו התמודדות ופתיחת שערים כדי לכלול אותו, הוא לא יכול. אין לו שום אפשרות. הוא צר מלהכיל. הוא למעשה גם לא מכיל את עצמו. הוא לא באמת מגדיר את עצמו בגדרה אמיתית. אגב, טען, אין לו מקום. זה הביטוי של חז"ל, דוחק רגלי שכינה. זאת אומרת, אגב, טען, הוא כל הזמן דוחק. כל הזמן דוחק. הוא דוחק בני אדם, דוחק מצבים, כל דבר שנקרא בדרכו. כן? ומאיים על השלמות המדומה שלו, הוא פשוט דוחק אותו, דוחה אותו, כועס לו. זה קשור גם מידת הכעס, כפי שאמרנו. הגאוותן הוא מלא כעסים ומרירות מבוקר ועד ערב. שום דבר לא מתאים. שום דבר לא מסתדר לו. יש לו ראיית עולם כל כך מצומצמת. במילים אחרות, כן? זה, איך אומרים? הוא מאושר רק אם. כן? הגאוותן הוא מלא התניות. מלא התניות, בלי סוף. אני מאושר, אם כך, ואם כך, ואם כך, ואם כך. הנפתן אומר, תביא מה שאתה רוצה, מסתדר עם הכל. למה מסתדר עם הכל? כי הקדוש ברוך הוא מסתדר עם הכל. הוא שולט בכל, הוא מתגלה בכל. אפרופו הלל, כן? שהוא מסתדר גם עם אותו בריון שמנסה לגנות, לזלזל בו, כן? לבזות אותו. גם זה מסדר. גם לי, בסוגיה הזו יש לי פתרון. יש לי יחס מוסרי. יש לי גישה יצירתית. מעניין, מעניין. אז מעט גאווה, מעט ענווה, למעניק לאדם כבר הרגשה יוצאת מגדר רגיל. היא חשובה וחיונית. אני רואה שהגענו לקצה ארץ נושבת. טוב, בכל אופן, ויחנו. טוב, פעם אחרת נמשיך, ברוך השם. מחר אין לנו שיעור כידוע. ונתחיל ב-4 מינוס 3.